אז בגדול החלק הזה מדבר על הקהל ועם הקהל, ואני בעצם מול הקהל, ומתקשר כמובן לשאלה של הנושא, זה ככה עדיין בחלק הזה של המודל, וקצת, כי בגלל שזה בעצם שיווקי, אז זה מתחבר גם לצד הזה של, של האסטרטגיית קידום. אז יש תהיה של הקדמות בספר, וזה כל החלקים שמגיעים לפני התוכן, לפני העיקר של הספר. ומסתבר שיש כמה סוגים, זה לא בדיוק אחיד. קודם כל יש, כשמישהו עושה הקדמה עבורנו, שזה בעצם סוג של הצגת הספר בעבורנו. עכשיו, זה בדרך כלל, זה לפעמים אפילו אנחנו עצמנו יכולים לכתוב את ההקדמה. זה עושים את זה גם בסיפורת, כשעושים את זה, אז בדרך כלל זה מין הקדמת המחבר כזאת, אם הסיפור הוא מאוד שונה, או שאם אני הולך להיכנס לאיזה ביוגרפיה בלשון, בגוף אחר או משהו כזה. בספרים מקצועיים בדרך כלל מדובר בהקדמה של מישהו אחר, שמישהו אחר כותב את ההקדמה של הספר שלנו עבורנו, וזה טוב במיוחד אם אפשר להשיג איזושהי דמות, איזושהי אוטוריטה, איזשהו מישהו נחשב
בעל שם. כן. זה חייב להיות בתחום או סתם מישהו שהוא בעל שם?
תראי, אני מניח שאם תשיגי את אנטוני רובינס, ייתן הקדמה לספר שלך.
זה לא ממש משנה על איזה ספר.
כן, כנראה הוא מספיק ידע שזה סבבה, אבל בגדול זה, הקונספט הוא שזה מישהו שהקוראים שלך מכירים כאוטוריטה.
אוקיי.
כי זה החלק החשוב, זה בעצם את צריכה לייצר אוטוריטה מול הקוראים שלך. עכשיו, אם שמעון פרס יכתוב לך הקדמה לספר, זה גם...
גם אני חשבתי על שמעון פרס.
לא יודע למה דווקא.
לא יודע למה, זה כנראה.
אבל כנראה זה סוג של אוטוריטה מוכרת לצורך העניין, גם אם לא בנושא, אז...
כן, אני אגיד בנושא שלי, זה נשמע כמו מכון נדלר, או סופר נני, או כאלה.
כנראה, יכול להיות, אני אומר, אני לא בדיוק יודע מי אצלך, הקהל יתפוס, כי זה גם תלוי מי הקהל. אני לא בטוח למשל שהקהל ממש מכיר את... את האנשים של האדלר, זה יותר אולי אנשי מקצוע.
לא, אבל אם חתום מכון אדלר, יש שהם עכשיו נוהגים לשים הרבה דברים כאלה של באישור מכון אדלר או בהמלצת מכון אדלר.
אוקיי, טוב, אני לא בקיא בזה. אבל זה לא כך משנה מי בדיוק, אבל הקונספט הוא שזה יהיה איזושהי אוטוריטה, ואז בעצם אנחנו פשוט רוכבים על האוטוריטה של הגוף הזה או של האדם הזה, ומרוויחים אוטוריטה בספר שלנו ולעצמנו מהאוטוריטה המשתמעת, מזה שהם כותבים את זה. אחר כך יש את העניין האפשרות של ההקדמה של המחבר עצמו. וזה בעצם כשאנחנו כותבים על הספר שלנו. בדרך כלל הקדמה כזאת היא מיועדת להגיד כמה מילים, לתת רקע לספר קצת, למה הוא נכתב, או מה העיקר בו, מה אפשר למצוא בו, דגשים מסוימים לרעיונות שבספר, או איך הם מתחברים, או למה הם באו, או כל מיני דברים מהסוג הזה. שבעיקרון, זה שוב, זה איזושהי פתיחה, זה איזושהי כניסה לתוך הספר במקרה הזה. אז יש לנו פה, כמו שאמרתי, תאייס להקדמה של המחבר, שזה בעיקר מכניס לתוך הספר. ואם מסתכלים על הסוג השלישי בעצם של הקדמה, זה הצגת הנושא מפורשת. זאת אומרת, שאני כותב באמת יותר על הנושא אפילו, ופחות באופן אישי, זה במיוחד אם יש לי איזושהי חשיבות משמעותית לרקע, לפעמים, אם אני כותב את הספר שלי שהוא מאוד נאמר לעומתי למשהו קיים, אז אולי אני צריך להציג את הגישה המקובלת בשביל להדגיש עד כמה הגישה שלי אחר, או כל מיני דברים כאלה.
נגיד, כמו אצל, איך קוראים לו? אצל עמרי. יכול להיות.
כן, אצל עמרי למשל, אני הייתי מציג באמת במקרה שלו, מאוד יכול להיות ששווה לו להיכנס ל... קצת לדבר על תזונה רגילה, ומה אומרים האנשים הרגילים של תזונה, או משהו אחר, בכל אופן, ואז למה בכלל העניין. למרות שאפשר לעשות את זה גם מכיוון אחר לגמרי.
ברור, אבל זה משהו שמאוד דורש את זה, נגיד.
כן, אבל כשהפרמנתי כיוון אחר, אני מתכוון שזה יכול להיות גם מהכיוון של... אומרי לצורך העניין, יכול לכתוב על איך לדעתו, או לא משנה, זה יכול להיות גם תיאורי לגמרי, איך האנשים האלה אכלו שורשים, צד תלוזה הזו, הסתובבו בשטח וחיו באושר ואושר, עם תזונה מגוונת וכו' וכו', וכמה הם היו הרבה יותר בריאים מאיתנו, עד שהם מתו בגיל 19, בגיל אנטיביוטיקה, שזה קצת אפקט נגד, לא יודע, בקיצור טוב, הוא יצטרך למצוא את ההודות שלו, אבל...
לא, הוא גם יכול לכתוב הקדמה מאוד אישית של איך הוא הגיע לנושא, כאילו, כל...
נכון, לפי העניין. עכשיו, כל אחד מהאלה יש להם תכלית שונה קצת, זה לא בדיוק אותו דבר, ודרך אגב, הם לא לגמרי סותרים אחד את השני, זאת אומרת, אפשר תיאורטית בספר שיהיה את כל השלושה, ואני בטוח שנתקל בספרים כאלה.
כן.
אז יש דברים כאלה.
אני אשאל עוד שאלה רגע לזה. יש ספרים שיש בהם שתי הקדמות, באמת, אחד נגיד של האוטוריטה ואחד של המחבר.
נכון.
וגם כאילו אופציה, לא?
כן, כן, אז זהו, כשאתה אמרתי, אפשר שניים, אפשר אפילו כל השלושה שיהיה, לפי העניין.
אה, אוקיי. לא, חשבתי שאפשר כאילו לשלב גם, של תוך כדי.
כן, כן, אפשר לשלב. אז ההקדמה של התפקיד העיקרי שלה הוא שיווקי, אוקיי? אנחנו רוצים לחזק את האוטוריטה שלנו, זה נותן איזשהו אישור חיצוני לעובדה שהספר שכתבנו אמור להיות בעל ערך, איזושהי סמכות חיצונית לנו אומרת שזה שווה. זה שווה ערך, מאחר שאת מכירה את העולם של השיווק, זה שווה ערך להמלצה, לצורך העניין, ממש. ואז אנחנו רוצים שהבן אדם כמובן יהיה איזושהי אוטוריטה שהקהל הזה מכיר. ככל שהאוטוריטה הזאת יותר מוכרת, ככה אנחנו מפיקים יותר תועלת מהעובדה שהוא זה שבעצם נותן לנו המלצה לספר. כמו שאמרתי קודם, עדיף לדעתי שזה יהיה אוטוריטה בתחום הרלוונטי, אבל לא חייב להיות, אף פעם לא חייב להיות. אם אני משיג, לא יודע, סתם, אפילו לצורך העניין, נניח שהייתי משיגה את וורן באפט, אוקיי, ממליץ לספר שלך, שהוא בכלל משקיע ופיננסים ומניות, ולא קשור בשום צורה למה שצריך להגיד, אבל אם הוא, בן אדם כל כך גדול, ידוע והכל, מוכן להגיד שיש ערך בספר שלך, זה בכל זאת משהו מאוד משמעותי.
כן.
אז העיקר זה אוטוריטה מוכרת, והתחום הרלוונטי עוזר. ככל שזה יותר אישי,
עוד יותר.
כי אז זה הופך להיות יותר אמין ויותר חם, ובדרך כלל יותר עמוק. החלק של הקדמת המחבר היא בעצם משהו יותר טכני, אני שם בעצם נותן איזשהו רקע, ואני בעצם מכניס את הקורא לתוך הספר. עכשיו לפעמים, וזה גם קיים, שנוח לנו בעצם לעשות איזשהו מבנה מקדים, איזשהו משפך כזה שמזרים אותנו לתוך הספר, גם אם אין לנו את כל ה... את כל הפרטים שם בהקדמה, וזה מין דרך כזאת להכניס גם אותנו לתוך העניין, יחד עם הקורא. אז זה יכול להיות כניסה לספר, גם עבורנו, גם עבורם. זה מאפשר, כמו שאמרתי, במיוחד אם אני מתכנן לכתוב בקול אחר מהקול שלי, או בזמן אחר, אני כותב על משהו שהיה פעם, אני כותב על משהו שיהיה פעם, אני כותב בגוף אחר, אז אני יכול לייצר את ההפרדה בין אני המחבר האמיתי, לבין הקול או כינוי הגוף שבחרתי לי בספר. וזה אז מאפשר לי לבדל את עצמי מהספר בצורה מסודרת, בלי לבלבל את מי שיקרא אותו. ובמקרים האלה צריך לשים לב לכמה דברים. אחד, אין טעם להכניס לתוך ההקדמה מידע מתוך הספר אם הוא מפורט בהמשך. אפשר אולי להזכיר משהו בקצרה, אבל לא להעמיק בזה. כדאי לשמור על סגנון אחיד ככל האפשר בין ההקדמה לבין הספר, כדי שזה ישמר את הקול הזה שהזכרתי כבר כמה פעמים, שאני חושב שהוא מאוד חשוב, את הקול האחיד שלנו, וכדאי שזה יהיה קצר. הקדמה של 10 עמודים זה כבר תזה בפני עצמה, וזה בעצם עוצר את הקורא מלהיכנס לספר במקום לעזור לו להיכנס לספר. אז במצב כזה אנחנו נרצה ככל האפשר לא להגזים בזה. כשיש לנו את התפקיד השיווקי של ההקדמה כמובן, וזה לגרום לאנשים לרצות לקרוא את הספר. איך זה עובד בדרך כלל? אנשים בדרך כלל רואים את הספר, אני מדבר כרגע בחנות, אבל בגדול זה אותו דבר גם כשמסתכלים באינטרנט, או שיפנינו אותם איזשהו אתר, אנחנו רואים את הספר, אנחנו רואים את הכריכה, אנחנו רואים את השם, אם זה נראה לנו מספיק מעניין, הכריכה משכה את תשומת הלב שלנו, או שהשם משך את תשומת הלב שלנו, אנחנו נסתכל עליו, בדרך כלל ברוב המקרים אנשים מציצים מה כתוב מאחורה בתור דבר ראשון, אבל לא תמיד, לפעמים גם דווקא פותחים את הספר ומסתכלים אולי בהקדמה, כך או כך, כשהספר בידיים שלנו, אנחנו מתחילים לקרוא, בדרך כלל, אם מה שראינו עד עכשיו מעניין. ובדרך כלל, אם יש הקדמה, אז מסתכלים בהקדמה. ואז התפקיד של ההקדמה הוא קודם כל לגרום לבן אדם לרצות לקרוא את הספר, שהוא יקנה את הספר, שהוא יקרא אותו. ולכן אנחנו רוצים שיש שם מידע שבעצם לא סוגר שום תשובות עבור הקורא. אנחנו לא רוצים לספר לו את המסקנה, אנחנו לא רוצים לתת לו את הפואנטה, אנחנו רוצים לפתוח לו בראש שאלה, שכדי לענות עליה הוא צריך להיכנס לתוך הספר ולקרוא אותה. כדאי שנגיד לו אבל למה כדאי לו לעשות את זה, זאת אומרת מה יצא לו מזה. זה בהחלט אחד הדברים שאנחנו רוצים שיהיה בהקדמה שלנו, כדי שהקורא שלנו יראה למה כדאי לו להמשיך לקרוא את זה. זה גם שאלה של למה זה חשוב בכלל, למה הספר הזה חשוב, למה מה שכתוב בו חשוב, למה דווקא מה שאני כתבתי חשוב, למה זה חשוב לך הקורא הספציפי שלי מתוך הקהל שלי. אנחנו רוצים להבהיר לקהל שהספר הזה מיועד לו. עכשיו, אנחנו עושים את זה חלקית בשם הספר, שמושך את הקהל הספציפי שחיברנו, אבל גם כשאנשים מרימים את הספר, הם מחפשים רמזים לכך שזה באמת מדבר אליהם. ולכן אנחנו בעצם יכולים להשתמש בהקדמה כדי לפרט קצת על למי מיועד הספר. זה יכול להיות פירוט ממש ברמה מוסברת. זאת אומרת, עבור מי אני כתבתי את הספר? אני כתבתי את הספר שלי לאנשים שרוצים לכתוב ספרים מקצועיים, אני כתבתי את הספר שלי לאנשים שרוצים להיות בריאים, לאנשים שרוצים שהילדים שלהם ילמדו. זה יכול להיות למה אני כתבתי את הספר, ולמה כתבתי את הספר זה כמובן עבורך הקורא, כי זה מיועד לפתור בעיה כלשהי בשבילך, או לתת לך איזושהי תועלת מיוחדת, או לתת לך איזשהו ערך מיוחד. ומה שעוד כדאי לי להכניס שם, זה למה כדאי לך לקרוא את הספר הזה, גם אם כבר קראת ספרים אחרים, או גם אם אתה כבר יודע על זה, או כל בעצם כל ההתייחסות לתחרות שמולה עומד הספר שלי, כי תמיד יש לקורא אפשרות לקרוא ספרים אחרים, יש לו אפשרות לא לקרוא שום דבר בכלל, יש לו אפשרות אולי לשמוע איזו הצעה, ללכת לייעוץ, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, למה בעצם אני אומר ששווה לך לקרוא את הספר שלי, כל הדברים האלה בהחלט יכולים להיות בתוך ההקדמה. אני רוצה גם להתחיל לייצר את ההתחברות של הקורא אל הספר ואליי. אז קודם כל יש את העניין של בניית האוטוריטה, למה דווקא אני? אז זה המקום שאפשר להזכיר בו, כמו באודות, מאחורי הספר, אז אפשר להזכיר פה גם את העניין של רקע וניסיון, של מה כבר עשיתי, איזה הישגים היו לי אולי, ספרים שכתבתי, פרסים שקיבלתי, ביקורות מופלאות שנתנו לי, כל הדברים האלה. דבר נוסף שכדאי לי לפעמים לספר, זה כמה זמן במאמץ אני השקעתי בשביל למצוא עבורך קורא את הפתרון הזה. זה שוב, זה קשור לשאלת הפרסונה, וזה קשור לשאלת הסיפור, אבל אם אני העיתונאי החוקר, אז אני חפרתי והתגנבתי בלילה אל הפחים של, לא יודע, מעבדות המחקר הסודיות של גוגל בפאלו אלטו, ומשם חילצתי את האמת. זה יכול להיות לחילופין שאני כבר 10 שנים עוסק בתחום, ומה שאני כותב לך פה זה הסם טוטל של כל החוכמה שאספתי. כל הדברים האלה בעצם עוזרים גם לפתוח פתח ולחבר את הקורא אליי קצת, וגם, שוב, מדגישים מידה מסוימת של ערך, כי אם אני השקעתי זמן, משאבים, אנרגיה, זה התוצאות של מחקר שנערך בקרב 20,000 מנהלים. זה נותן משהו על הספר. מה שעוד עובד פה לפעמים, זה השאלה של הסיפור של מקור התוכן, הסיפור של הפתרון. וזה, שוב, תלוי למה מתקשר הנושא והסיפור והאוטוריטה והפרסונה וכל הדברים שאני בוחר להשתמש בהם, אבל זה יכול להיות משהו בסגנון של הדבר הזה שאני מביא לך פה, בעצם אף אחד עד היום לא ידע אותו, כי אפשר למצוא אותו רק במנהרה אפלה מתחת למים, במערה, בהרים של פרו, שבשביל להגיע אליה צריך ללכת שבועיים כשלמות סוחבות את המטען, אני כמובן מגזים בכוונה עם כל העניין הזה, אבל אם אני, אם יש משהו כזה או שקול לזה שבאמת קשור לסיפור, זאת אומרת, שכדי להגיע לתובנות, לידע הזה, באמת היה צריך לעבור איזשהו מסע או איזושהי התנסות או להשקיע הרבה, אז כדאי לספר את זה. אם זה תוצאות של מחקר שעלה 2 מיליארד דולר, שווה לספר את זה. זה הכל דברים שיעזרו לנו לשכנע את הקורא שיש פה ערך עבורו, וששווה לו לקרוא את זה. עכשיו, אנחנו רוצים גם את ההתחברות הרגשית. למה כתבתי את הספר? מה המוטיבציה שלי? מה התשוקה שלי? מה ההתלהבות שלי לעניין? החלק הזה עוזר מאוד לשכנע את הקוראים שאני כן, sincere, שאני באמת, הנושא חשוב לי ושהוא חשוב לי ושיש פה איזושהי אמת חשובה. ופה אני רוצה רגע לחבר אתכם לאיזושהי תפיסה, בגדול אנשים מעריכים אנשים שפועלים מתוך האמונות הפנימיות האמיתיות שלהם, גם כשאנחנו לא מסכימים להם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מישהו שאנחנו יכולים לראות שהוא פועל על פי הערכים שלו, ושהוא, מה שהוא אומר הוא באמת עושה ומתנהג בהתאמה, אנחנו יכולים להעריך את הבן אדם הזה, גם אם אנחנו לגמרי מתנגדים לנקודה של במה הוא מאמין. אפשר לראות את זה לפעמים בנושא של אמונות דתיות, אפשר לראות את זה לפעמים בנושא של אמונות חברתיות, אפשר לראות את זה בכל מיני מצבים. אם יש מישהו שגם אם אנחנו לא מסכימים איתו, הוא עקבי בהתנהגות שלו כלפי האמונות שלו, אז זה עוזר לנו לראות את האדם הזה כאדם ערכי ובעל ערך, ושוב, אם אני כותב את זה ואם אני מסביר את זה ואם אפשר לראות את זה בספר, אז זה עוזר להתחבר אליי.
לא, אבל איך אפשר שמיה מאחורי הספר או רק בזה, שמישהו ירגיש שאני עקבית? זה כאילו נראה לי קטן מדי.
לא, אבל זה פותח את הפתח, זאת אומרת, מה שאני מתכוון זה שההקדמה במקרה הזה תניח איזשהו יסוד, ואז ההמשך חבר לזה.
אוקיי.
כתבתי את הספר כי, לא יודע מה, לצורך העניין, אני נורא סלתי בבית ספר ונדרתי שהילדים שלי לא יצטרכו, ושבכלל אני יוצא למסע להצלת ילדי העולם מפני בתי הספר המשעממים, אז אפשר להתחבר לזה. אפשר, גם אם אני לא השתעממתי בבית ספר, גם אם אהבתי בבית ספר, אני יכול להבין שיש לי פה איזושהי עקביות פנימית בין מה שאת ומי שאת לבין למה אני עושה את זה.
אוקיי.
אחר כך יש את העניין של למה דווקא הנושא הזה. אוקיי? למה בחרתי את הנושא הזה? ושוב, זה גם חיבור אליי, אל הנושא, הזדמנות להתחבר מול הקורא, למה זה בעצם מעניין אותו הנושא הזה. אם היה מאוד קשה לכתוב את הספר, אם היה הפתעות בכתיבת הספר, אם היה דברים לא צפויים, אני יכול לשאול דוגמה, דווקא האסוציאציה שקופץ לי בראש היא בכלל מכיוון אחר, אבל אני לא יודע אם מישהו קרא פעם את הספרים של טולקין, את שר הטבעות, ואת ההקדמה די ארוכה של טולקין עצמו לספר, הוא בין השאר מספר שם על תהליך הכתיבה. אז ממש אני זוכר על איזשהו משפט שהוא רושם שם, על שבאיזשהו שלב הוא מתאר את זה, הוא ממש הרים ידיים בנושא של המסע של פרודו וסם, ופנה לנהל את המלחמה שהוא היה צריך לנהל, זה משהו אחר. ושוב, זה מחבר לתהליך של היצירה. עכשיו, אנחנו לא כותבים אולי יצירה ספרותית, אבל אנחנו גם כותבים, וגם לנו בדרך היו בעיות וקשיים גם בנושא, וגם בחיים שלנו, וגם בשאלה שהגענו לשם, וכל הדברים האלה. אפשר גם לציין השפעות שהיו לנו, דברים שלמדנו מהם, מקורות השראה שהיו לנו בדרך, כל הדברים האלה שוב עוזרים לחבר את הקורא לסיפור שלנו ואלינו, וזה חשוב. אפשר לכתוב גם על, בסופו דבר, עכשיו הספר שיש לי, מה אני מרגיש לגביו, מה אני מרגיש לגבי העניין הזה של הספר שיש לי, מה שכתבתי, מה שעשיתי. אפשר גם, וזה קורה לאנשים, יש סיכוי טוב וזה יקרה גם לכם, שתוך כדי הכתיבה לומדים משהו. אז אפשר להוסיף את המסקנה הזאת, שזה גם איזשהו משהו בעל ערך, שגם נותן ערך אולי לקורא, וגם שוב מחבר אותו בכך שאני עצמי עברתי איזשהו תהליך במהלך הכתיבה. שוב, כל העניין הזה של התחברות רגשית הוא חשוב. ואני כל פעם מכניס את הדוגמה הזאת של הספרי לימוד תוכנה כאנטיתזה למה שאנחנו רוצים. הספרים האלה מכילים המון ידע, ואף אחד לא רוצה לקרוא אותם. אף אחד לא רוצה לקרוא אותם. פותחים אותם בשביל לפתור בעיה נקודתית שיש לי. זה לא ספר שמישהו קורא להנאתו. אנחנו רוצים ספר שאנשים ילמדו ממנו כמובן, אבל שגם תהיה להם חוויה טובה כשהם קוראים אותו, וגם שהם יקשרו את החוויה הזאת אלינו, ושיתחברו לנושא, ויתחברו אלינו כאל אוטוריטה מובילה, שהם מוכנים לשמוע ממנה, מוכנים ללכת אחריה. כל הדברים האלה זה התחברות רגשית, זה עניין רגשי, ואנחנו צריכים לתת כבר בהקדמה וגם אחר כך בהמשך הספר את האלמנטים שיעזרו לזה להתרחש. יש כמובן את העניין של הצגת הנושא, ופה יש כל מיני דברים שאפשר להגיד. קודם כל על איך כדאי לקרוא או להשתמש בספר הזה. עכשיו זה במיוחד רלוונטי כשהספר שלי מכיל גילים מסוימים שאני מציע לקורא לעשות, אם אני מציע לקורא לעשות עבודה מסוימת תוך כדי הספר, למשל בספר שלי בקואוצ'ינג ניהולי מהיר, יש מקומות שבהם אני מסביר ממש את השיטה או את התהליך איך לעשות משהו, ויש מקומות שאני מציע לקורא לתרגל בעצמו משהו. ואני דאגתי שתהיה הפרדה ויזואלית, שיהיה אלמנטים ויזואליים שמפרידים בין הקטעים האלה, התרגילים, הדוגמאות שאני נותן ממש איך לעשות, הם מופיעים בתוך מסגרת עם רקע מסוים, התרגילים תמיד מופיעים בפונט מסוים בסוף פרק, ובתחילת הספר, בהקדמה, אני ממש כותב את זה על איך להשתמש בספר, איך לעבור את הדברים האלה. אז אם אני רוצה שהקורא יעצור ויחשוב על המקרה שלו, או יעצור ויכתוב משהו, או יעצור לשחק עם הילד, או מה שזה לא יהיה, אז זה מקום טוב להכניס את זה, איך לקרוא ולהשתמש בספר. דבר נוסף זה, מה היחס בין הנושא שאני כתבתי עליו, לבין דברים אחרים בתחום. זה טוב גם לבניית ציפיות, זה טוב גם לתיאום ציפיות עם הקורא, זאת אומרת שהקורא לא למשל יחשוב שכשהוא קורא את זה, הוא הולך לקבל הרבה הרבה יותר ממה שהוא מקבל בפועל, כי אז הוא יישאר עם תחושה של אכזבה. שוב, אם אני מציג מה עמדה שהיא קונטרוברסלית יחסית למה שמקובל, אז גם את זה כדאי להזכיר, וכדאי גם להזכיר למה. אחד הדברים, פה אני אקח דווקא דוגמה מספר של דן קנדי, שהוא בכוונה מציג את עצמו כאיזשהו סוג של מורד כנגד עולם הפרסום הרגיל, הסטנדרטי, שהוא טוען שהוא לא אפקטיבי ולא יעיל ולא נכון, אז הוא מאוד מדגיש את האלמנטים השונים בינו לבין הרגילים, והוא גם מחזק את זה כל הזמן בכל מיני אמירות וטענות והוכחות על למה שלא לדעתו יותר טוב. הוא בהחלט אבל מתייחס לנקודה הזאת, כי הוא יודע שהקהל שלו מכיר סוג מסוים של פרסומת, ומאחר שהוא מציג משהו אחר, אז צריך באיזשהו אופן לחבר את זה, למה זה כך. למה זה אחרת? למה אנחנו אומרים שכל מה שעושים בבית ספר זה לא נכון? למה אנחנו אומרים שכל התזונה המערבית היא לא נכונה או משהו כזה? כל אחד לפי הנושא שלו. עכשיו, העניין של הצגת הנושא זה לא תמיד נחוץ. לא, זה תלוי בעניין. אוקיי, אם הספר שלי הוא די מובן מאליו, אם הוא ניכרה באופן מאוד ברור, אז לא בהכרח חייבים לעשות את זה, ואפשר גם לוותר על זה. מה שעוד, את העניין הזה לפעמים אפשר לשלב באיזשהו אופן בהקדמה, ולפעמים אפשר פשוט להגיד בקצרה, כשתקראו את הספר זה וזה וזה, מה שיצא לכם מזה. ואז אין בעצם צורך להעמיק בזה נורא. אז זה בעצם התכליות של ההקדמה בספר, ולפי העניין, בעצם לפי הספר שלי, ככה בסופו של דבר אני אכתוב את ההקדמה. עכשיו, אנחנו בתוכנית פה, במידה מסוימת, עושים את זה הפוך, כי בעיקרון את ההקדמה צריך לכתוב בסוף. אבל אנחנו כותבים את ההקדמה מראש, כדי שיהיה לנו חשיבה על הספר, ומאוד יכול להיות שבסוף, לקראת שהספר יצא, נרצה לשנות את ההקדמה. זה בסדר. הרעיון הוא לחשוב מראש מה אני רוצה שיהיה שם, מה אני חושב שצריך להיות שם, ואיך אני אתקדם עם זה.
סוג של ספירלה כזה, הולכים
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הנושא של עודות, אז שוב, זה מתחבר לאותם דברים, זה מתחבר לעני, לקהל, לנושא ולעניין השיווקי, אבל פה זה מתחבר פחות לנושא של קידום באופן כללי ויותר לכיוון ההשקה. אז על מה אנחנו מדברים בעצם? כשאנחנו כותבים את ההודות, אוקיי? גם פה, בדיוק שם רוצה, יש כמה סוגים של הקדמות, יש כמה סוגים של הודות. ואנחנו מפרידים ביניהם כי אני פעם, אחד המחברים שאני למדתי מהם, הוא ניסח את זה בצורה מאוד גסה. הוא אמר, אף אחד לא מתאמן בסיפור חיים שלו. וזה מוגזם, וזה לא נכון. אנשים כן מתעניינים, אבל הם מתעניינים בזה אחרי שהם כבר החליטו שאנחנו מעניינים אותם. זאת אומרת, הם לא מתעניינים לדעת את הסיפור שלנו מראש. זה לא מעניין אותם. אף אחד לא יעצור ויבקש מאיתנו לשמוע את סיפור החיים שלנו סתם כך. הם כן, אם במקרה הם כבר החליטו שהם מתעניינים בנו, אז זה יעניין אותם. אם אתם זוכרים את פורסט גאמפ, בעצם סיפור המסגרת של פורסט גאמפ זה איך הוא יושב שם על הספסל, ובעצם מספר את סיפור החיים שלו, וכל זמן אנשים מתחלפים שם, אבל הם מאוד מאוד אלה ששומעים אותו, אפילו שהם מדי פעם מתחלפים, כל אחד את הקטע שלו שהוא שומע, הם מאוד מתחברים לזה. כי הם שמעו משהו וזה כבר עניין אותם, אז הם נשארים להקשיב. אז אנחנו בעצם, כשאנחנו כותבים את ההודות, אנחנו עדיין מתעסקים בחלק הראשון, שמדבר על להגיד להם משהו שיגרום להם להישאר. אנחנו לא רוצים כרגע לשפוך עליהם את הכל, מה שמעניין אותם, זה הם, מה יוצא להם מזה, ולכן מה שמעניין אותם לגבינו בשלב הזה זה רק אם זה רלוונטי עבורם, למה זה רלוונטי עבורם, למה זה צריך לעניין אותם. אם זה ככה, אנחנו יכולים להשתמש בזה. אם זה לא ככה, אז פשוט לא צריך להכניס את זה פנימה. זה לא אמור להיות שלנו בהודות הזה.
שאני אבין רגע את הסיפור על ההודות. ההודות זה לא על המחבר אחרי, זה גם הקדמה וגם הודות בתוך הספר?
לא, לא, ההודות אני מתכוון פה זה הודות המחבר.
זה המאחורי הספר, מה שאתה...
יכול להיות המחורי, זה יכול להיות בקריחה, זה יכול להיות דרך אגב גם עוד עמוד בתוך הספר. אבל הנקודה פה שזה איזשהו משהו קצר שאני רוצה שהקורא ידע עליי. אבל אנחנו... כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להביא בחשבון מה המטרה פה. והמטרה של האודות בתוך הספר היא לתת לקורא מידע רלוונטי עליי, שעוזר לבנות את האוטוריטה שלי, שעוזר לבנות את החיבור הרגשי של הקורא איתי, שעוזר לשכנע את הקורא שהספר הזה ואני מתאימים לו ונכונים לו ומעניינים אותו. וזה מה שצריך להיות שם. וכל דבר אחר ש... קשור אלינו ואודותינו, לא ממש מעניין. אז גם פה בכל אופן, אבל יש כמה אודות שאנחנו נרצה להתייחס אליהן בתוכנית. האודות הראשון זה באמת הביוגרפיה שמצורפת לספר, שבדרך כלל, כמו שאמרנו, היא מאחורה, ולפעמים יכולה להיות בפנים, או גם וגם. אבל זה לא רק. אנחנו רוצים גם אודות שאנחנו נספר אודותינו לקהל, בדרכים שונות, בצורות שונות, במקומות שונים. יש איזושהי אמירה שאני כבר לא לגמרי זוכר ממי שמעתי אותה בפעם הראשונה. אני יודע שבארץ מי שמדבר על זה בין השאר באחת ההדרכות ששמעתי זה איתמר בן חור, נדמה לי, או שאולי זה אסף, השותף שלו, לא משנה. הם מדברים על איפשהו, על העניין של הסיפור. ואני לא זוכר בדיוק איך הוא אמר את זה, אבל אני מכיר את זה מלפני זה, הנקודה שהם אומרים בעצם, צריך להיות לך את הסיפור שלך, אבל צריך להיות את הסיפור הזה בכמה רמות. אתה צריך להיות מסוגל לספר את הסיפור שלך ב-30 שניות, וב-3 דקות, וב-30 דקות, לפי העניין. ואתה משתמש באורחים השונים לפי המצב שבו אתה נמצא. ולפי מה שאתה מתאים לקהל, ולפי מה שמתאים שהקהל ידע עליך. ואנחנו בעצם מתייחסים פה להודות באותה צורה, כי אם נפתח בלוג, אז אנחנו נצטרך לכתוב שם משהו עלינו. אם יש לנו אתר מעבר לבלוג, גם שם צריך להיות משהו. יהיה כתוב משהו עלינו ברשתות החברתיות. אם מישהו ישאל מי אנחנו, אנחנו נצטרך לשלוח לו איזשהו תקציר אודותינו. הם לא בדיוק אותו דבר הדברים האלה, והם לא כתובים בדיוק אותו דבר, והם לא בהכרח אמורים להכיל בדיוק את אותו חומר. הספר מציג אותנו בצורה אחת, אתר שלנו יכול להיות שידגיש דברים אחרים. הספר ידגיש דברים שהם יותר, נקרא להם על זמניים, דברים שלא בהכרח מתעדכנים בתדירות גבוהה. המידע אודותינו בספר, באתר יכול להשתנו מיום ליום פחות או יותר, אם אנחנו משנים קצת את המיקוד או רוצים להדגיש איזשהו משהו, כי יש לנו כרגע איזושהי תכלית ספציפית, אפשר פשוט להיכנס ולשנות אותו. אם פונה אליי איזשהו גוף, או שאני צריך לשלוח איזשהו מידע לצורך יחסי ציבור, והקהל שכלפיו זה מכוון, יש לו איזשהם מאפיינים ספציפיים, אני יכול לשנות את ההודעות שלי קצת כדי להדגיש יותר את הדברים, שרלוונטיים לקהל הזה, וכל מי שאי פעם מילה קורות חיים לצורך חיפוש עבודה, אז זה בדיוק אותו דבר כמו לשנות קצת את הקורות חיים, את הדגשים, כדי להתאים את זה יותר לחברה שאני פונה אליה. ומי שמחפש עבודה וחיפש אמור לדעת שלא נכון לשלוח בדיוק את אותם קורות חיים לכולם, כי כל חברה מחפשת את משהו אחר ועדיף לי לדעת מה היא מחפשת ולתת לה את זה. אז אותו דבר העניין הזה של ההודות. כך או כך, כמו שאמרתי, זה לא סיפור החיים שלנו. הם לא מתעניינים בכל סיפור החיים שלנו, הם מתעניינים בעצמם, במה יוצא להם מזה, ולכן הם מתעניינים בסיפור שלנו בשלב הזה, רק במידה של למה זה רלוונטי לי, מה מתוך זה רלוונטי לי, מה מעניין בזה. זה מה שצריך להיכנס פה בחלק הזה. דברים אחרים, או אם אין משהו כזה, פשוט לא. עכשיו, מה בעצם התפיסה הבסיסית שלנו פה? שוב, אנחנו מדברים על זה שזה שיווקי. אז בעצם התפיסה היא, זה לא אנחנו שכותבים על עצמנו כמחבר הספר, זה הפרסונה השיווקית שלנו שכותבת על הפרסונה של המחבר. אז זה נשמע אולי קצת מוזר, אז בואו רגע נרחיב את זה רגע. המטרה היא לתמוך בקידום הספר. בשביל זה אנחנו כותבים הקדמה, בשביל זה אנחנו כותבים הודות. אנחנו רוצים לקדם את הספר. כל מטרה אחרת בשלב הזה היא משנית לגמרי. זאת אומרת, גם אם יש לי עוד תכליות בלכתוב את הדברים האלה, הם לא הדבר העיקרי. אני רוצה למתג את עצמי. איך אני רוצה למתג את עצמי? אני רוצה להתאפס מקצועי, אני רוצה להתאפס מעניין. אני רוצה שיתפסו אותי כאוטוריטה. אני רוצה שיתפסו אותי כאוטוריטה רלוונטי. אני הייתי רוצה, אם אפשר רק להשיג את זה, להשיג את אפקט הסלבריטי, את העניין של משהו ששווה לדבר עליו, ששווה להזכיר אותו. אני רוצה, שוב, זה משהו שעלול להקפיץ כמה אנשים, אבל אני חושב שזה נכון, אנחנו רוצים להיות גדולים מהחיים, אם אפשר. עכשיו, להיות גדול מהחיים, אני אתכוון, איך אני אגיד את זה בצורה לא מעליבה? רוב האנשים שיקראו את הספר שלנו, החיים שלהם שגרתיים, משעממים במידה מסוימת, קטנים, לא מתגמלים, ואני יודע שאני מקצין עכשיו וזה אולי מפריע, אבל תחשבו על האנשים שסביבכם, כמה הרבה אנשים כאלה יש. אנשים שקמים בבוקר ועושים אותו דבר, חוזרים בערב, וזה לא משתנה, ואין משהו מיוחד, ולא קורה שום דבר נורא מעניין. זה חלק מהסיבה שאנשים כל כך נתפסים ומתעניינים בסלבריטאים, בדמויות שהופכות להיות כאלה, כי יש בהם משהו מאוד מעניין, כי יש בהם משהו מוקצן, כי יש בהם משהו מאוד אחר. כי הם, החיים שלהם מעניינים, כי הם עושים דברים שאנחנו לא מגיעים לעשות, כי קוראים להם דברים שלנו לא קוראים, ושאולי היינו רוצים שיקרו, אבל גם אם לא היינו רוצים שיקרו, זה לפחות משהו מעניין יותר מאשר השגרה הזאת שיש לנו. אנחנו לא היינו רוצים שיקרו לנו צרות ובעיות כמו, ואסונות כמו שקורה בסרטים, אבל מעניין אותנו נורא לראות את הסרטים האלה, ולקרוא על האנשים האלה שקוראים להם כל הדברים האלה, כי בחיים שלנו אין שום דבר כזה, כי החיים שלנו הם חיים בגדול פשוטים כאלה, רגילים. אז חלק מהעניין זה להעביר את עצמנו כמשהו אחר, כמשהו גדול יותר, רחב יותר, ולא בהכרח נעלה יותר. זאת אומרת, הרעיון הוא לא להתאפס בהכרח כמשהו שהוא יותר טוב מהקורא, הרעיון הוא לא להתנשא על הקוראים שלנו, אבל הרעיון הוא להיות משהו שהקורא שלנו, הוא רצה, וואו, כאילו, היה מעניין אותי להיות כזה, ואני חושב ששוב, אם אני אתפס לדוגמאות שאולי אנשים מכירים, אני חושב שאין הרבה מאמנים, ואין הרבה אנשים שמתעסקים ב-NLP, שכשהם קוראים ספר של אנטוני רובינס, הם לא חושבים לעצמם, וואו, כאילו הייתי רוצה להיות במקומו שם על הבמה הזאת, או לפחות לידו, כי הבן אדם הזה הוא גדול מהחיים כרגע, הוא ענק, הוא עצום, הוא עשה משהו לא נורמלי, וזה מושך וזה מלהיב, ושוב, גם אם מישהו קרא את הספרים שלו, הוא מזכיר את כל הדברים שהופכים את החיים שלו לכאלה, ואיך החיים שלו הופכו לכאלה, הוא לא בשום נקודה בא ואומר, אני יותר טוב ממך, אני שווה יותר ממך, אתה לא יכול ואני כן, זה בכלל לא הכיוון שלו, להפך. זאת אומרת, הוא מציב את עצמו כאיזושהי דוגמה למשהו שיכול לקרות, שאפשר לעשות. וזה הכוונה כשאני מדבר על העניין של הגדול מהחיים. והעניין של איך כותבים את זה, זאת אומרת, האודות, הגוף השלישי זה פשוט, וזה לא תמיד חייב להיות, כמו שהזכרתי למשל את הספר של רש לימבו, זה לא חייב להיות. אבל רש לימבו היה דמות מוכרת, מוחצנת וידועה כמישהו מוחצן, הרבה לפני שהוא כתב את הספר שלו. אז שם זה מאוד טבעי, זה מאוד הגיוני שהוא גם זה שיציג את עצמו בספר שלו. אנחנו, עבורנו יש את החוסר אמון המובנה הזה, נקרא לזה, שיש כלפי כל בן אדם שמדבר על עצמו באיזשהו אופן, ואומר משהו שמגדיל אותו, מפאר אותו, מציג אותו בצורה חיובית, תמיד בעולם המודרני שלנו אנחנו, יש בנו איזה חשד קטן כלפי מישהו כזה, טעון הוכחה, זה ככה איפשהו העניין. אז זה פשוט נתפס יותר אמין כשמישהו אחר כותב עלינו. אז אם אנחנו יכולים להשיג שמישהו אחר באמת יכתוב עלינו, זה יכול להיות מצוין. אבל אם אין לנו מישהו כזה, אז אנחנו פשוט כותבים את זה בגוף שלישי, כאילו מישהו אחר כתב עלינו, והרוב המכריע של האנשים לא יעלה בדעתם אפילו לחשוב שזה לא מישהו אחר כתב עלינו. ואפילו הם מודעים איפשהו בצורה מעומעמת לכך שהמחבר עצמו בטח כתב את זה, זה לא כל כך משנה, כשהם קוראים את זה, זה בכל זאת נקלט כאמירה של מישהו אחר. ושוב, זה דברים שאני לא אכנס להם עמוק מדי, אבל זה גם מוכח מחקרית, בדיוק כמו שמוכח מחקרית למשל, שכשאנחנו כותבים משהו ושמים מרכאות סביבו, זה נתפס כציטוט אמיתי, כאילו מישהו אמר את זה. למה? כי התרגלנו שככה זה, כאילו ציטוטים מופיעים במרכאות, בין גרשיים כפולים כאלה, ודברים רגילים לא. אז אנחנו אוטומטית מפרשים את זה ככה, אפילו שאנחנו, אם רק נחשוב על זה רגע, אנחנו יודעים שבעצם שכתבו משהו, אין שום בעיה, כל אחד יכול לשים כאילו את המרכאות האלה מסביב לכל מה שמתחשק. אז כל הדברים האלה הם בעצם דברים שהם לגמרי לפי הנטייה השיווקית, זה הרעיון פה. אנחנו רוצים לחבר משהו שיעזור לנו לקדם את הספר. זה המטרה, לכן אנחנו עושים את כל זה. אנחנו רוצים שזה יהיה בגדול קצר, כי אין המון מקום על הספר, וכמו שאמרתי קודם לגבי העניין הזה של הסיפור, אנחנו בעצם היינו רוצים כמה אורחים שונים של הסיפור שלנו, וזה האורחים שכדאי שיהיה לכם בסופו של דבר. משהו בסדר גודל של 50 מילה, לא יותר. זה ביו שהוא בא, אתם יכולים לחשוב על זה קצת כמו הכרטיס ביקור שלכם. עכשיו זה בדרך כלל קצת, 50 מילים זה אפילו יותר מדי לכרטיס ביקור בדרך כלל, אבל זה לא יותר מדי לחתימה בסוף אימייל, זה לא יותר מדי לביו שמופיע בסוף איזשהו מאמר, או פוסט אורח אם כתבנו אחד כזה בבלוג של מישהו או דברים כאלה. זה בערך האורך המינימלי שאנחנו יכולים עדיין להגיד בו משהו מועיל. אחר כך אנחנו רוצים משהו בסדר גודל של 150 מילים, וזה בערך מה שנכנס על דש כזה, על שוליים פנימיים של ספר, אם יש לו כריכה כזאת, או על הצד האחורי של הכריכה. זה בערך הנפח שאנחנו יכולים להכניס שם, אז זה הגודל הנוסף. אם אנחנו כותבים בתוך הספר אודות המחבר, אז אפשר לעלות למשהו כמו 500 מילה, שזה סדר גודל של עמוד. משהו כזה, שוב, תלוי באיזה דפוס, תלוי באיזה גודל, אבל זה הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם. לכתוב יותר מזה, בוא נאמר שלא הייתי עושה את זה, אלא אם כן יש סיבה ממש טובה להיכנס עמוק לתוך הסיפור האישי. ואז גם כדאי לשקול האם זה לא פשוט צריך להיות איזשהו פרק בתוך הספר, ולא בחלק של ההודעות, כי אני מזכיר לכם, ההודעות יש לו תפקיד שיווקי. מישהו מרים את הספר, מישהו רוצה לדעת רגע מי הבן אדם שכתב את הספר, הוא צריך לקבל מספיק מידע עליי, כדי שזה ייתן לו את התשובות לשאלות, למה זה צריך לעניין אותי, למה כדאי לי להקשיב בכלל לבן אדם הזה לקרוא את מה שהוא כתב, למה זה שווה, מה התועלת עבורי, ומי הבן אדם הזה בכלל, למה שאני אקשיב לו. זה בערך מה שאני רוצה, את התשובות, לא את כל הסיפור. אם כל הסיפור שלי הוא משמעותי, אני צריך להכניס אותו בצורה אחרת. אני צריך לחשוב על מה אני רוצה שהם ידעו. ומה שאני רוצה שהם ידעו, זה בעצם לא כל כך חשוב. אוקיי? זה קצת מצחיק, זה קצת סותר את מה שאני אמרתי עכשיו. אבל בעצם מה שבאמת חשוב, זה מה הקוראים שלי רוצים לדעת, שרלוונטי, אוקיי? יכול להיות שהם חטטנים והם רוצים לדעת כמה יש לי בבנק, לא בהכרח אני אספר להם את זה. מה הם רוצים לדעת שזה רלוונטי? מה הם רוצים? הם רוצים לדעת מי אני, מקצועי ואישי, הם רוצים לדעת מה המקור של האוטוריטה שלי, כדי בעצם שהם יחליטו האם זה אוטוריטה רלוונטית, האם שווה להקשיב לי. הם רוצים לדעת משהו על האישיות שלי. למה הם רוצים לדעת משהו על האישיות שלי? איך אני אנסח את זה עוד פעם באיזו צורה פשוטה יחסית? הכל אנשים, אוקיי? כמו התוכנית של מודי ברון, הכל אנשים. או כמו שמישהו אמר פעם משהו אחר, אנשים לא קונים מאתרי אינטרנט, אנשים קונים מאנשים אחרים דרך אתרי אינטרנט. בסופו של דבר, או עוד צורה שמישהו אמר את זה פעם, זה שבסגמו של דבר האנשים לא קונים את המוצר, אלא את הבן אדם. אנחנו והאישיות שלנו וההתחברות של הקורא אלינו והאמון שהקורא ייתן בנו, זה חלק אדיר מתוך השאלה אם הוא בכלל יאמין למה שאנחנו כתבנו, האם הוא ירצה לקרוא את מה שכתבנו, האם זה ישכנע אותו. החלק הזה הוא לפעמים ברמה של, אני לא יודע בדיוק מה אתה אומר, אבל אני מאמין לך. אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר, אבל אני מאמין לך. אנחנו היינו רוצים להגיע לרמה כזאת של אמון מצד הקהל. עכשיו, זה לא אומר אנחנו רוצים שהם ילכו אחרינו בהכרח באופן עיוור, אבל אנחנו רוצים שאנחנו נתפס אצלם כמישהו בעל אוטוריטה רלוונטית, גבוהה, אמינה, ואמינות זה גם מתחבר לעניין האישי. עכשיו, זה יכול להיות גם מעבר לעניין של האמינות, זה מתחבר גם לעניין של הפרסונה, איך הפרסונה שלי מתחברת לכל הנושא. אז איזה אלמנטים של האישיות שלי יעניינו את הקוראים, ושהם רלוונטיים לספר? עוד פעם, אני לא חייב להציג להם את העובדה שאני פרנואיד, אם זה לא רלוונטי. אוקיי, אז אני לא אכתוב על זה. זה לא בהכרח תורם למשהו. אני לא חייב לכתוב להם שאני עצלן, או שאני לא יודע מה, סובל מחוסר יכולת לשלוט בזלילת דברים מתוקים. זאת אומרת, אני מחליט מה אני כותב, רק מה שאני כותב, או הדברים שאני רוצה שהם ידעו עליי, זה הדברים שמקדמים את האוטוריטה, את המחירה של הספר, את השכנוע שבספר, את כל המטרות שאני רוצה להשיג בכתיבת הספר. אז מה כותבים? אוקיי, אנחנו רוצים לכתוב בעצם, ופה הכנסתי את התרשים הפשוט הזה, אני לא יודע אם אתם רואים ברור מה כתוב פה, האם זה מועיל לי, והאם אני צריך את זה עכשיו. אנחנו היינו רוצים לכתוב משהו שהוא עבור הקורא, הוא גם מועיל לו מאוד, והוא גם צריך לדעת אותו עכשיו. כמובן בקצרה, בלי להגזים, מי אני בכלל? מה אני עושה, איזה היסטוריה מקצועית יש לי, איזה השכלה, אם זה רלוונטי עוד פעם, אם זה שווה. אם יש לי השכלה, תואר שלישי בסידור פרחים, והספר שלי הוא בכלל על טיפול בכלבים, אז אני לא יודע אם יש הרבה טעם לכתוב את זה או להזכיר את זה ליותר מחצי שנייה. הנושא של סמכות ואמינות, איזה תארים יש לי, איזה הסמכות קיבלתי, האם זכיתי באיזשהם פרסים או הוקרה, או משהו אחר. האם יש לי פרסומים, אם זה תחום מדעי, זה יכול להיות משמעותי. האם יש לי איזשהם הישגים משמעותיים אחרים, שיכולים להיות גם לא רלוונטיים ישירות לנושא, אבל שוב, אם הם מחזקים אותי באופן כללי. אם ביליתי 20 שנה כמנכ"ל מצליח של ארגונים מובילים במשק, לפני שהחלטתי לפרוש מהעיסוקים האלה, לפתוח גן ילדים אנתרופוסופי, ועכשיו אני כותב על איך לגדל את הילד המאושר, אז זה עדיין יכול להיות רלוונטי, בגלל שזה מעיד משהו על היכולת שלי ועל ההישגים שלי, וזה מוסיף לי קרדיט. מה עוד? מידע אישי. ניסיון חיים, האם יש לי איזשהם תחביבים רלוונטיים, משמעותיים, או אפילו, הם לא חייבים להיות רלוונטיים, אבל אם הם מאוד משמעותיים לי, אז אולי שווה לי להזכיר אותם כאיזשהו משהו שאני נלהב לו, מפני ששוב, זה יכול לחבר את הקוראים אליי כבן אדם. אוקיי, הוא כותב לי עכשיו על חינוך ילדים, אבל חוץ מזה, הוא מבלה את כל השבתות שלו בהליכה בשביל ישראל. אוקיי, זה מספר לי משהו על הבן אדם, זה מחבר אותי באיזשהו פעם בן אדם. האם הייתי במקומות מסוימים? האם יש משהו מיוחד שאני רוצה? יש לי איזה חלום מסוים. איפה אני גר? אוקיי? לפעמים זה רלוונטי מפני שאנשים מגיבים, שוב, זו השאלה מה אני עושה ומה אני מקבל לשווק, אבל זה יכול להיות רלוונטי, כי לפעמים אנשים מגיבים בחיוב דווקא לאיזושהי אוטוריטה מקומית יותר, מישהו שהם תופסים אותו כמשהו משלהם, לפעמים זה דווקא הפוך, הנזיר על ההר הבודד, זה מה שתופס לפי העניין, הכל לפי העניין. אפשר להגיד משהו על המשפחה, לא חייבים. באופן כללי, אנחנו צריכים להחליט באיזושהי נקודה, ואפשר לשנות את זה אחר כך. זה תמיד אפשר לשנות את זה לשני הכיוונים, אבל אנחנו צריכים להחליט מה רמת החשיפה האישית שאנחנו מוכנים לה, ואנחנו צריכים לזכור שרמת החשיפה הזאת צריכה להיות גם כן עקבית, קוהרנטית, עם דברים אחרים שאנחנו כותבים בספר, אבל עוד יותר מזה, עם דברים אחרים שאנחנו עושים ושנרצה לעשות בעתיד. אז אם אני מרגיש לא נוח עם זה שאנשים יפנו אליי ברחוב והתייחסו לדברים אישיים, אז כנראה שכדאי שאני לא אחשוף הרבה דברים אישיים בספר, כי ברגע שהוצאתי את זה החוצה, ברגע שזה ברשות הציבור, שזה public domain, אני לא שולט בזה יותר, ואנשים יעשו עם זה מה שהם רוצים. אז מה שאתם לא מרגישים נוח לפתוח, פשוט אל תגידו. כמובן, שוב, צריך לזכור, ככל שאנחנו נהיה יותר פתוחים, נהיה יותר נגישים, סביר להניח, לפחות הדרמה מסוימת שזה יעזור לאנשים להתחבר אלינו. מישהו שהוא נתפס קר ומרוחק, עובד פחות טוב. יש גם דברים שאנחנו לא כותבים, אוקיי? זה לא המקום לכתוב את האמירות האישיות. אמירה אישית אנחנו כותבים בהקדשה. אוקיי? זה גם לא המקום לכתוב יותר מדי על תהליך הכתיבה. אם אני רוצה לכתוב על תהליך הכתיבה, אני יכול לכתוב אותו בהקדמה, כמו שהזכרתי קודם, או שאני יכול לכתוב משהו בסוף הספר, ספציפית כמה מילים על תהליך הכתיבה. ומה שעוד אנחנו לא עושים בעודות, זה פנייה אישית לקוראים. זה פשוט לא מתאים, זה... אני לא יודע אם התקלתם בספרים האלה, אבל יש את הכל זה כל פעם את ה... ואתה הקורא או הקוראת, נתקלתי בכמה דברים כאלה. האמת שאני אפילו מתקשה לנסח בדיוק למה זה נורא בעיניי. אני חושב שזה לא טוב לספר, אני חושב שזה לא טוב לאוטוריטה, אני חושב שזה לא מייצר שיחה טובה במקרה הזה. זה לא עובר טוב. יכול להיות שאתם תדעו לעשות את זה בצורה אפקטיבית, סבבה, אבל אני בעיקרון ממליץ לא להכניס את הדברים האלה להודות, את כל שלושת הדברים האלה. אחרי שעושים את זה, אוקיי, אחרי שהסתכלנו על כל זה, אז עכשיו בעצם מה אתם צריכים לעשות? מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, זה להסתכל על ההקדמה או ההודות שכתבתם, אני חושב שלא כתבתם עדיין הקדמה כולכם, אבל ביקשנו לכתוב את ההודות, את החלק האחורי, אז איך זה נראה ביחס לכל מה שאני אמרתי עכשיו, על מה כדאי שיהיה בהודות? כדאי מאוד, מי שלא עשה את זה עדיין, לעלות בקבוצה, לתת לאחרים להסתכל על זה ולהתייחס. אני חושב שאלה שעשו את זה קיבלו משוב רלוונטי ומועיל. וגם אם המסקנה היא שמה שכתבתם לא כל כך מתאים, ממש לא לזרוק את זה. בכלל, אני ממליץ לא לזרוק דברים שכתבתם. אפשר תמיד להכניס אותם לאיזושהי מגירה במחשב או מגירה פיזית, אם אתם כותבים על ים, ולהשתמש בטקסטים האלה תמיד אפשר בהקשרים אחרים. אפשר ככה לקחת לקחת משהו פה, לקחת משהו אחר, אני יכול לחסוך עבודה אם כבר כתבתם, משהו לא צריך לזרוק. עכשיו, אם אתם חושבים שמה שכתבתם אודותיכם צריך לעבור שינוי בעקבות השיחה הזאת, בעקבות מה שאני אומר פה, אז פשוט תשנו את זה. אם אתם חושבים שזה מתאים ככה, בסדר גמור, ושוב, אני הזכרתי פה רגע כמה אורחים של אודות, אנחנו כרגע מדברים על האודות של מאחורי הספר, האודות של בערך משהו כמו 150 מילה, אבל גם אם כתבתם יותר זה בסדר, כי אפשר אחר כך לצנזר קצת אם צריך, מה שאנחנו רוצים שתעשו בעצם, זה תגמרו לכתוב את זה, ותשלחו את זה אלינו כדי שנתחיל להתייחס לזה, לערוך את זה. והנקודה פה היא כדי להתחיל לצבור את התכנים שאנחנו נתחיל להשתמש בהם בהמשך. מה שאנחנו נתחיל לעשות לקראת סוף החודש הזה, יהיה להתחיל לייצר את התכנים ולהתחיל לייצר את המנגנונים שאיתם אנחנו נקדם את הספר. יכול להיות שזה נראה מוזר, כי אין עדיין ספר ואין עדיין כמעט כלום, אבל חלק מהקונספט בתוכנית הזאת זה להתחיל לייצר את זה מוקדם ככל האפשר, כדי להגיע לסוף הדרך עם מומנטום גדול ככל האפשר. אז כבר עכשיו, לגמור לכתוב ולשלוח אליהם.
תגיד, בוא סתם, כדי שאני אוכל לנסח את השאלה באופן מאוד, נגיד שאנחנו מתכנים שהספר יצא, נניח שנה מהיום. עזוב אם זה הדדליין או לא. כמה זמן לפני כדאי לצאת עם זה שאנחנו הולכים להוציא ספר?
שנה וחצי. לא, באמת, זאת אומרת, לתפיסתי אין שום מניעה, ולהפך אפילו, יש יתרון בכך ש... תשתף את הקהל שלך בעובדה שזה קורה. עכשיו, מתי בדיוק אתה מתחיל לשתף אותם ברצינות? זה שאלה שהיא בעיניי יותר טכנית מאשר תוכנית.
אם מצפים למשהו, אם אתה מצפה למשהו כבר יותר מדי, אם אתה נותן לאנשים לצפות נגיד חודשיים, שלושה, אז זה סבבה, את שומר עליהם במתח, ואז אתה גם באמת יודע שזה החודשיים שלושה וזה יוצא, אבל אם אתה אומר זה שנה מרוץ, כאילו יכול גם לאבד מתישהו, זה יכול לאבד את המומנט, לא?
אז ככה, אז יש פה...
ריצה, אם תתחיל לתת את הספרינט מוקדם מדי, אתה תגיע לפיניש ליין לא בשיא המהירות.
אז זהו, שאנחנו כרגע לא עושים ספרינט, זה בדיוק העניין. בוא נדבר רגע על הספר שלך, אוקיי? בוא נהיה יותר ספציפי. אתה הולך לדבר על נושא של תזונה. בוא נניח לרגע שאתה פותח דף פייסבוק או קבוצת פייסבוק של אנשים שמעניין אותם הנושא הזה. ומתי יתאים להתחיל לספר לאנשים האלה שאתה כותב ספר?
לא, אני אגיד, הסיטואציה שנגיד, אם אני מסתכל על הסיטואציה שלי, יש כבר קבוצת פייסבוק, אני לא צריך לפתוח, יש קבוצת פייסבוק הכי גדולה בארץ, מונה כבר מעל 9,000 חברים.
קודם כל זה נפלא.
נכון.
מאוד שימושי. אתה בכל זאת רוצה לפתוח גם את הדף שלך או הקבוצה שלך, צריך לחשוב
ספציפית. נכון, זה
יותר קבוצה. ולהתחיל למשוך אותם אליך. אבל אני שואל עוד פעם, אוקיי, לצורך העניין, אז יש את ה-9,000 איש האלה, מתי לדעתך הזמן הנכון לספר לאנשים האלה שאתה כותב ספר?
אני תמיד יושב, סתם הזמן שיושב לי בראש, נגיד 3 חודשים לפני שהוא יוצא, פלוס מינוס, אבל זה אין, זה לא מבוסס על שום דבר, סתם זה מה ש...
אז בואו נדסקס את זה רגע, למה דבר 3 חודשים? כי אתה אומר, אני בונה ציפייה.
נכון, כי זה מצד אחד, זה לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי, ככה זה נראה לי בראש, אתה יודע, אם אני עכשיו אומר את זה שנה מראש, אז כאילו, מה אני אחכה עכשיו, אנשים לא יחשבו על זה, זה יותר מדי רחוק קדימה, אף אחד לא יצפה לזה, אף אחד לא יפה, עוד שנה יוצא ספר שאני שאני מת לקנות, אני חושב שזה יאבד איזה משהו, מצד שני, זה לא שבוע מראש, מהשלושה חודשים, אז אני עוד פעם, אני כן יכול לשתף אותם, אני אפילו יודע, סתם רצות לי מחשבות בראש, איך אני יכול להפור אותם לחלק פעיל, נגיד בכל מיני נקודות קצנות בספר, שזה אני כאילו לא יכול לעשות אם אני מוציא את זה בהפתעה, או אומר, ספר להם שבועיים מראש. אז זה השלושה, ארבעה חודשים, סתם איזה נקודת זמן שנשמעת לי ככה סבירה, אבל...
אוקיי. עכשיו יש לי שאלה. נניח, סוב, כן, אני חושב שאתה מתייחס כרגע לחלק של... של לספר על הספר במונחים של, של מקדם את הספר לקראת התקופה שהוא באמת עומד לצאת. זאת אומרת, אתה חושב על זה כרגע במונחים של לעורר את העניין לקראת קנייה, ממש. וזה נכון, אנחנו נרצה את זה. אבל לצורך העניין, מה יקרה אם אתה כרגע מספר לקבוצה הזאת רק שאתה כותב ספר? והוא צפוי לצאת בשנה הבאה. זה לא שמישהו עכשיו עוצר את הנשימה ומחכה שהספר יצא, אבל מה יכול לצאת לך מזה שתעשה את זה?
לא יודע, השם שלי יקפוץ לתודעה.
אתה כבר אוטוריטה. עצם ההצהרה, אני הולך לכתוב על זה ספר, ניצב אותך באותה שנייה, במקום אחר בקבוצה הזאת. Okay. אני הולך לכתוב את הספר. מה שעוד אתה יכול לעשות, אתה יכול לעזר בזה, אתה יכול לשאול אנשים, מה יעניין אתכם שיהיה בספר? מה אתם חושבים צריך להיות בספר הזה? מה יעניין אתכם לקרוא? איזה בעיות הייתם רוצים שאני אפתור לכם בספר הזה? וכולי וכולי. זאת אומרת, אתה ממש יכול להשתמש בקבוצה הזאת כמקום לקיים דיון עם הקהל הרלוונטי שלך, כדי להפוך את הספר ליותר טוב ויותר מתאים לקהל שלך, עוד לפני שהוא יצא. ואת זה כדאי לעשות הרבה לפני שאתה מתחיל לכתוב. לא יודע אם הרבה לפני, אבל לפני שאתה מתחיל לכתוב, בטח הרבה לפני שאתה מוציא אותו.
אוקיי. לא, היו כמה חלקים בספר שבאמת חשבתי על איך אני יכול לעשות, שהם ייקחו חלק פעיל ולשתף אותם בסדר, אתה אומר, אין איזה משהו מבחינתך כמה שיותר מוקדם?
לא, תראה, אני בעיניי, אני רואה רק סדרה אחת, אולי, או שתיים. אני שואל עכשיו על שתי סיבות למה לא לספר לעולם על הספר שלך. סיבה אחת זה סיבה של ביטחון עצמי, אוקיי, לאנשים מסוימים מרגישים לא נוח להגיד משהו, שמא יתקשו, שמא הם יאחרו, שמא לא יצא טוב, שמא הם יחליטו לוותר על כל העניין. לדעתי לא רלוונטי לאף אחד מכם.
פחות רלוונטי, כן. מה השנייה?
הסיבה השנייה זה אם במקרה אתה נמצא בשוק מאוד תחרותי, ויש מצב שמישהו יגיד, רגע, הוא הולך להוציא ספר, אני מהר מהר אכתוב את הספר והוציא בפניו, כאילו אם אני עכשיו הולך לספר שאני אכתוב ספר והוא יצא בעוד שנה, וזה יגרום למישהו לרוץ מהר מהר ולנסות לתפוס לפניי איזה מישהו, איזה משהו, לא שאין מקום לי יותר מספר אחד, אבל אם זה שוק מאוד תחרותי במקרה, אז תיאורטית יכול להיות מצב שאנשים ממש השתמשו במה שאתה מספר שלך בשביל לכתוב את הספר שלהם ולתפוס פה משהו מהספר.
אוקיי.
זה לא ימנע את התוכלת בספר שלך, אבל...
זה יחלק את המומד לשניים.
כן, זה יכול להפריע. אם אתה חושב שזה מצב שיכול לקרות, אולי.
אני לא חושב שבסבירות גבוהה. אני חושב על אנשים שפעילים בקהילה הזאת ובקבוצות האלו, אני לא חושב שזה משהו שהוא בסבירות גבוהה.
עכשיו יש לי עוד שאלה, אם אתה כבר מדבר על זה. יש מצב לשיתופי פעולה מועילים?
שבדיוק חשבתי על זה היום, מה זה יכול להיות שיתוף פעולה מועיל, למשל?
כן, לא יודע מי מרכיב את הקהילה הזאת.
יש שם מלא אנשי מקצוע, בכל התחומים, גם שקשורים לאוכל, גם
לדברים. בגדול אנשי המקצוע קצת פחות מעניינים אותי, חוץ מהאחד או שניים שיכולים לעזור לך לבנות את האוטוריטה. ואז יכול להיות כדאי להזמין אותם לכתוב פרק, או לכתוב הקדמה, או להשתתף במשהו, או לתרום איזשהו מחקר, או לא יודע מה. כי אז אתה גם יכול לתת בעצם אינסנטיב להם לקדם את הספר כשהוא יצא.
אוקיי.
זה כבר השיווקי, אבל אני חשבתי דווקא על הנציגים של חנויות טבע. שם?
זה אני לא מכיר מישהו שהוא יכול להיות שיש והם לא פעילים, אתה יודע, אבל אני לא מכיר.
הם לא מפרסמים בקבוצות האלה?
פרסומים בעיקר מתמקדים בקצביות.
אוקיי.
קצביות, אנשים שעושים כל מיני דברים מיוחדים של בשרים ודברים כאלה.
אז מי האנשים האלה, ואיזה אינטרס יכול להיות להם לעזור לך לממן את הספר?
מה לעזור לי?
לממן את הספר, לממן את הכתיבה, לממן את ההוצאה לאור, לממן את ההפצה.
אתה אומר, אם, כאילו, אם אני מזכיר בספר מפיץ X, Y, Z, או...
למשל.
משהו כזה, אז אוקיי.
כן.
אוקיי. זה, למתי זה רלוונטי, אבל כאילו, מתי אתה מתחיל להתעסק בדברים האלה?
זה יכול להיות רלוונטי כבר מעכשיו. יש זמן לעשות את זה גם יותר מאוחר, אבל זה קצת על השאלה מי ומה ועד כמה אתה רוצה לעשות את זה. איך נגיד, גלוי או נסתר?
אני לא יודע מה היתרונות וחסרונות של כל גלוי או של נסתר.
אנחנו עוד נדבר על שיתוף פעולה בשלב יותר מאוחר, אבל ברמת העיקרון, אני מסתכל רגע על המצב שלך. תיאורטית לכזאת קצבייה, יכול להיות אינטרס בקידום תזונת פלאו באופן כללי. אפילו אם אתה לא מזכיר את השם שלה בכלל, בעצם העובדה שהיא משרתת את הקהל הזה, ואתה אולי עוזר להגדיל את הקהל. עכשיו, אני מסכים שרוב בעלי עסקים הם כנראה קצת יותר אינטרסנטים מזה, ולא בהכרח ירצו לעשות את מה שאני דיברתי על הפעם קודמת, שאנחנו לא רוצים לעשות, שזה לחנך את השוק. הם מעדיפים לחנך את השוק שלהם, שהם המקור הכי טוב למותר.
באמת, יש חנות אחת שאני יכול כן לחשוב עליה בכפר סבא.
אני יכולה רגע להפריע?
כן.
עומרי?
כן, כן, בוודאי.
יש לך אולי אוזניות, אנחנו שומעים את שמיה בדילי דרך המיקרופון שלה, ופשוט קשה להבין מה הוא אומר.
רגע.
אתה מבין מה קורה?
כן, כן, יש לי עוד עוד רגע.
פשוט שום, שאלה, אני מנסה לקרוא שפתיים.
כן. עכשיו יותר טוב?
כן, לא יודעת, ששמע ידבר נדע.
לא, זה בסדר, כן, חיברתי. קיצור, יש לך מותר אחד שאני כן יכול לחשוב עליה, אבל בסדר, פחות רלוונטי כרגע, אז נדבר על זה כבר... לא, המפגש או משהו, המפגשים הבאים. יש חנות אחת שהיא...
טוב, חובן, מה שאני, אם נחזור רגע לשאלה המקורית שלך, מתי להתחיל לדבר או למה להתחיל לדבר, יש מה להרוויח מלהתחיל לקיים שיחה עם הקהל כבר היום, ולהתחיל לבנות את האוטוריטה בלי קשר לספר, להתחיל לבנות שיתופי פעולה בלי קשר לספר. השאלה של באיזה מידה אתה חושף את הספר, מערב את הספר, מזכיר את הספר, היא תלויה קצת בסיטואציה ובאיך שאתה רוצה לשחק את זה. שוב,
אני גם יכול להיחשף, אתה יודע, אני גם יכול להיחשף זה בהתחלה כתזונאי שמנסק בזה, ומנסה לעשות מידע בשביל לדעת לטפל יותר טוב, דברים כאלו, ובהתחלה לא לדבר על הספר, ואחר כך כן, זה גם אפשר.
אפשר, לפי העניין, עוד פעם, לפי העניין. אני רק חושב עוד פעם שזו פוזיציה קצת אחרת, כשאתה אומר, אני כותב את הספר על, ואני שואל לכם את השאלה הזאת, זה נתפס אחרת מאשר אני תזונאי אחד מהשורה, או לא, לא משנה, אבל
שכותב
את השאלה הזאת.
אוקיי.
אני חושב שזה יקרום לאנשים להגיד בצורה אחרת, ברמה אחרת, לפי העניין.
טוב, סבבה, נחשוב על זה. תודה.
אומרי, אפשר עוד משהו? יכול להיות שהספר, אני לא יודעת מה קהל יעד, אבל יכול להיות שהספר שלך הוא לא לאנשים שכבר משתמשים בדיאטה הזאת, אלא לכאלה שירצו, ואז אולי זה הזמן לקרב את האנשים האלה אליך.
עוד פעם?
אני לא יודעת מי קהל היעד שלך בספר. אם זה אנשי מקצוע, או אנשים שכבר היום נמצאים בדיאטה הזאת, ואתה רק רוצה להרחיב להם את מה שהם כבר יודעים, או מה שהם כבר עושים, או שקהל היעד הוא כאלה שאוהבים בריאות, אנחנו לא, אני לא יודעת, והם מתעניינים בזה, ואתה בעצם מספר להם את זה מאפס. זה הבדל בין שני קהלי היעד האלה.
אני...
אם זה הקהל השני, אז זה קהל שאתה צריך לחשוף אותו בכלל הדבר הזה, עוד לפני שהוא יחשוב על לקנות ספר כזה.
כן ולא, כי א', הכוונה היא בין סתם לרשום משהו מאפס, כדי שגם מי שבא בחוץ יכול לקרוא אותו, אבל אני יכול להגיד שבוודאות זה לא ככה, כי היה סך הכל ספר אחד שנכתב בעברית בנושא הזה בארץ, שזה בלוגר, שבו נפורסם, וא', גם אנשים מהקהילה, כמו ששמעיה אמר, אנשים יש צורך, הם רוצים לקרוא עוד, עוד, ולא בהכרח פותר להם את זה, והם גם, הם באופן אקטיבי יפיצו את זה לאנשים אחרים, יש אנשים שמתים להכניס, לספר לחברים, לידידים, לחברה, לאבא ולאמא, והם מחפשים...
כן, כן, ברור, ברור.
לשכנע אותם, אז הם יכולים לקנות להם את הספר.
נכון, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאם באמת הקהל שלך הוא אלה ש... עוד פעם, אתה יכול להגיד שגם אלה שזה יקנו, אבל מי הקהל שאליו אתה מכוון? אז לא, אם הקהל כותב... שאליו אתה מכוון זה אלה שבינתיים מאפס, אז זה יכול להיות, השנה הזאת שכביכול יש לך, זה תקופה טובה, כמו דבורים לדבש, כאילו להדביק אותם רגע כדי שהם יחכו לקבל איזשהו חומר כזה ממך. אתה מבין מה אני מנסה להגיד?
כן, אבל אלו הם לא בהכרח... אלו לא בהכרח נמצאים באותה, יותר קשה להגיע אליהם, בואי נגיד כך. נגיד, מי שנמצא באותה קבוצה הגדולה שיש לי גישה חופשית אליה, זה אנשים שכבר מכירים, אז חלקם אולי בהתחלה, חלקם ותיקים, חלקם מתנדנדים ולא בטוחים עדיין. אבל הם יודעים את הקונספט הכללי, גם, הם יודעים חלק פחות, חלק יותר, אבל הם מכירים את הקונספט. אנשים שבכלל לא מכירים, ברגע שאתה תתחיל לכתוב בלוג,
כן, בדיוק, אתה תתחיל לכתוב בלוג, אתה כאילו תעשה
שיתופי פעולה,
תמצא כאלה שמתעניינים בבריאות, לא יודעת.
אין ספק.
אז יש לך שנה בשביל זה.
כן, זה בכל מקרה בתוכנית. טוב, תודה.
שלומית, אהלן, לא אמרת מילה.
כי אני לא ידעתי אם שומעים אותי.
שומעים אותך מצוין דווקא.
יפה. לא, המון חושבת, המון חומר למחשבה, לא יודעת, עוד... אני גם נכנסתי קצת באמצע, יש לי פה נכד, שרק אבא שלי נכנס לקחת אותו באמצע, אז לא כל כך יכולתי להגיע למחשב. זה חופש, אז מחפשים מה לעשות עם הילדים.
טוב, בסדר, בכל אופן, הקונספט כרגע הוא באמת להתחיל לייצר את החומרים כבר, זאת אומרת, אנחנו עוד לא ממש כותבים את הספר, אבל אנחנו מתחילים לייצר את החומרים שאנחנו נשתמש בהם, אנחנו מתחילים לאסוף חומרים, ואנחנו באמת בתקופה של השבועות הקרובים, נתחיל לעבוד לכיוון של להתחיל לבנות את המערך של הקידום, של להתחיל להשתמש בחומרים האלה, לאט לאט להתחיל לטפטף אותם, להתחיל להזרים אותם. כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים באמת לגמור, לסגור את הנושא הזה של קהל היעד. שוב, זה ממשיך להתחדד תמיד, אבל לפחות שיהיה לנו איזשהו כיוון כללי איפה אנחנו עושים. ולכן כל הדברים שדיברנו עליהם בעצם במפגש, התפיסה הזאת של חידוד המודל הידע, של חידוד הנושא, של מי הקהל שלי ולמה אני רוצה לכתוב, תחשבו גם על זה. מעבר לכתיבה של ההודות. אם יש שאלות, אם יש דברים, עוד פעם, כדאי מאוד לעלות בקבוצה, וככה לקבל משובים בדיון, ותמיד אפשר גם לערב אותי, למרות שוב, אני משתדל גם להגיב למה שקורה בקבוצה, אז בכל מקרה אני אתן שם התייחסות. וזהו, אני חושב.